שעסקנו בשאלות מורכבות וקשות, ואינני יודע, אינני משוכנע אם כולם ירדו לסוף דעתי, לסופו של ההסבר. אז נפתח בשאלות כבקשתכם. בואו נראה אם העניין יתברר. אני מדבר על פרשת גן העדן ועל עץ הדעת טוב ורע, ואמרנו בה כמה וכמה דברים, אז השאלות אולי יציפו את הבעיות. כן,
אמרת שחטא לא מתולק
כל כך,
מה זה חטא?
אתה
יודעת, אמרת זה
כלאיים? כלאיים, אוקיי. עוד שאלות? כן, מים תאנה, אוקיי. הרעיון של כלאיים כתוב בגמרא בדברי רבי אלעזר. הוא כתוב בשני, הוא מופיע בשני מאמרים שונים של רבי אלעזר. אחד, שעץ הדעת כלאיים היה, עץ הדעת טוב ורע. כן, שאדם הראשון נסרו עליו כלאיים, שבזה הוא מוסיף על מצוות של בני נוח את הכלאיים, שיטה שהרמב״ם לא פסק אותה, אבל היא מעניינת בפני עצמה. ואותו רבי אלעזר גם אומר בגמרא אחרת, חושב שזה אחד יבמות ואחד סנדרין, אבל אני לא מתאמץ אפילו לזכור היום בימינו, לזכור מסכתות ודפים, חבל על המאמץ. הרי אתם עם המסכים מוצאים את זה בנקל. נדמה לי שאף על הכלאיים זה סנהדרין, ושבא האדם על כל בהמה חיה ועוף ולא נתקררה דעתו עד שבא על חווה, שנאמר זאת הפעם, כאילו הוא כבר ניסה הרבה ניסיונות קודם, שנדמה לי שזה יבמות. תכף תקנו אותי אם אני טועה, המסכים. כן, וזה אותו רבי אלעזר, זה הפתיע אותי, כי בדרך כלל לא שמים לב מי אומר את הדברים החשובים, וזה אותו רבי אלעזר. שאלתי כמה תלמידי חכמים והם לא היו מודעים לזה שזה אותו רבי אלעזר. זאת אומרת שאותה, שתי האמרות האלה יצאו מיוחסות בגמרא לאותו המורה. זה רבי אלעזר בן פדת, כן, בין דורם הצעיר של רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. זוהי תפיסה מרתקת ביותר, ואני חיברתי אותה עם הדעה שלא מיוחסת לרבי אלעזר, אלא נדמה לי לרבי יהודה בהתנה, שעץ הדעת חיטה היה. למה קשרתי את זה? מפני שמצאתי שחיטה מצמחי התרבות המבויתים, שהם בראש ובראשונה שבעת המינים, הקדומים ביותר הם שבעת המינים, שזאת גם כן בהחלט הייתה לי הפתעה לגלות, ששבעת המינים הם לא רק שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אלא הם צמחי התרבות הקדומים ביותר שבויתו. ומתוכם היחיד, הצמח היחיד שבוית על ידי החלאה, החלאה שהתרחשה בטבע, החלאה טבעית פעמיים, כלומר שני שלבים של החלאה, זאת החיטה. וכאמור, אמרתי למי שקצת מבין בזה של השעורה, 14 כרומוזומים בגרעין השעורה, אבל בחיטה יש 42, שזה אומר החלאה פעמיים. עכשיו, הבוטנאים מתארים את התהליך הזה, והיום גם משערים פחות או יותר היכן הוא התרחש, ברמות ההרריות של מזרח טורקיה, שזה באמת המרחב שבו יש הרי הררת באמצע, ארבעה נהרות יוצאים מאותו גוש הרים גדול, ושניים מהם הם פרט וחידקל. אז אנחנו נמצאים באזור שעליו התורה מדברת, ושם אכן מבינים היום, מסבירים היום את התהליך הזה של החלעת החיטה בטבע עם זנים קרובים, מה שאפשר ליצור את התבואה שממנה מתפרנס העולם כולו. כן, אני אתן דוגמה אחת. הגבעול של הצמח הטבעי הוא לא קשיח, הוא נשבר, הוא מתפרק. כי התוכנית הטבעית הלא היא שצמח יזרע את עצמו ויפיץ זרעים וכן יצמיח צאצאים, הלא הוא לא מתכוון בטבע להאכיל אותנו, הוא מתכוון בטבע לזרוע את עצמו. כך כל הצמחים, כך כל, הם כולם, החיות, כולם, גם אנחנו מולידים. נכון? זה הדבר הטבעי. כך שגבעול קשיח ושיבולת מלאה ועשירה כזאת, אין בטבע. החיטה, השעורה ישנה בטבע, אבל החיטה איננה בטבע. היא צמחה משני שלבים של החלאה בטבע. ואחרי שמזהים את התהליך הזה בטבע, ואני השתכנעתי שהאדם של התקופות העתיקות, של העידנים העתיקים, היה חכם ונבון ומתקדם ומשכיל, ואפשר לשים הצידה את הדימויים של השחצנות המודרנית. אנחנו יושבים על גבי דורות, אלפי 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 שנים של ידע, של הצטברות ידע, ומסתכלים בגאווה על הפרימיטיבים הללו. הפרימיטיבים הללו ידעו יותר ממה שאנחנו יודעים, כי הם הכירו שמות של צמחים ושל בעלי חיים, שאולי יש אחוז אחד מאנשים שחיים היום שמכירים, שיודעים לתת שמות ככה, כלומר רק בוטנאים בדרגה גבוהה. ויקרא האדם שמות, זה ביטוי ליכולת ההכרה של התכונות של צמחים ובעלי חיים. מה הוא למיניהו, מה מי מוליד ממי, במה אפשר להשתמש ובמה לא, מה אפשר לביית ומה לא. ואחרי שראיתי את כל סדרת הנימוקים, למה אפשר היה לביית חיטה, גפן, תאנה ורימון, זית ותמר, ואי אפשר היה לביית אלון, אי אפשר, פשוט אי אפשר, למה אפשר היה לביית בקר וצון, חמורים וסוסים, ואי אפשר היה לביית צבי?